וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. הקשה אברבנאל, מדוע השכר על עמל בתורה וקיום המצוות הוא שכר גשמי? והרי עיקר שלמות השכר הוא תועלת וטובה רוחנית, שהיא הטובה והתועלת האמיתית. ויש לומר הביאור בזה, על התורה נאמר כי הוא חייך ואורך ימיך. ופירושו לא רק שהתורה מביאה חיים לאדם, אלא שהיא החיים של כל אחד ואחד מישראל. והיינו שבנוגע לאיש ישראל, אין התורה דבר נוסף על מציאותו ופרט מסוים בחייו, אלא היא מהותו וחיותו ממש. ועניין זה שהתורה היא חיינו, מתבטא כאשר התורה פועלת ומשפיעה לא רק על ענייני נשמתו, אלא גם בעניינים גופניים וכל ענייניו הגשמיים השייכים אליו. ולכן, אם השכר על לימוד התורה לשמה היה רק שיזכה למעלות רוחניות ועניינים נעלים, אין כאן ביטוי שלם שהתורה היא כל מציאותו, כי השכר הוא כמו תוצאה טבעית מעסק התורה שלו, שלכן הוא שכר רוחני תמורת עבודתו הרוחנית. אבל כאשר נשפעות לו טובות גשמיות בגלל עבודתו הרוחנית בתורה ובמצוות, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, אזי נראה וניכר שהתורה והמצוות אינם רק לימוד ועשייה נוספים על מציאותו, או אפילו פרט במציאותו, אלא התורה היא כל מהותו וחיותו, ולכן העסק בה מביא טובה ותועלת בכל ענייניו, גם בעניינים גשמיים של העולם הזה.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצמות. חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצמות. הבא סטוירו, שתהה בנו הבא סטוירו, ויר השמיים, אוי אוי אוי, חיים של עיר השמיים. חיים של טויבו, חיים של ברוכו, חיים של פרנובוס, או חיים של חילוץ עצור.
Yeah.
שתהיה בנו אהבה תורה ויראת שמיים. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני י"ט באייר, תשפ"ד, 27 במאי 2024, 34 יום, שהם 4 שבועות ו6 ימים לעומר, יסוד שבהוד, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופר הטכנאי ועם הכותרות. לצערנו צהל התיר אתמול לפרסום ששני חיילי צהל נפלו בקרבות ברצועת עזה, סמל ראשון בצלאל צבי קובץ מירושלים וסמל ראשון סהר סודאי מתל אביב. סמל ראשון קובץ בן 20 נפטר 4 ימים אחרי שנפצע אנושות בקרב בצפון רצועת עזה. הלווייתו נערכה אתמול בהר המנוחות בירושלים. הוא נפגע באותה תקרית שבה נפלו שני חיילים נוספים מגדוד נצח יהודה, סמל ראשון אליהו אמסלם מרעננה וסרן ישראל יודקין מכפר חבד. עכשיו עולה מניין הרוגי הגדוד, גדוד נצח יהודה, ל3. מנכ"ל עמותת נצח יהודה, רב סרן במילואים יוסי לוי, אמר, סיפר על בצלאל צבי, הוא היה בחור מתוק שהתפללנו להצלתו, המפקד, המנהיג, הנחוש, ילד שליוויתי אותו באופן אישי מאז שהפך לנער, הוא ביקש להתגייס נגד כל הסיכויים. הוא התקבל לישיבת ההסדר החרדית שלנו בצוותא, ומשם רק אמרי עד לנפילתו, יום לפני היציאה לקורס קצינים, כך הוא אומר. וסמל ראשון סער סודאי, בן 20 מתל אביב, הוא לוחם בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, והוא גם נפל כאמור בקרב בצפון רצועת עזה, בהתקלות עם מחבלים. ולוחם נוסף, חייל מילואים ביחידת לוטר אילת, עוצבת דום, נפצע באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. והחמאס אתמול ממשיך ויורה למרכז הארץ. אחרי 4 חודשים, 8 טילים שוגרו מרפיח, חזקות נשמעו בשורת יישובים, תל אביב, הוד השרון, פתח תקווה, רעננה, הרצליה והסביבה. בהרצליה נפל, נפגע בית בעיר, רסיס של טיל יירוט פגע בגג הבית וגרם נזק. שתי נשים בנות 52 ו-30 נפצעו קל בדרכם למרחב המוגן בעיר. כמה בני אדם לקו בחרדה, רקטה נפלה גם סמוך לכפר סבא ונוצר מכתש במקום. בקיבוץ יקום אותה נפילה נוספת ותושביו דיווחו על בעלה. חלק מהרקטות יורטו בהצלחה. בבית שנפגע בהרצליה שהו בעלת הבית נרקיס בצלאל בת 85 והמטפלת הזרה שלה. המטפלת נפגעה מההדף ופונתה לבית החולים במצב קל. נרקיס בצלאל סיפרה, שמענו אזעקות ועמדנו בין הקירות. אחרי שהאזעקות נפסקו המטפלת נכנסה לחדר שלה ואז שמענו בום חזק כאילו הבית הולך להתמוטט. היה אבק וישן, כל השכונה הגיעה לפה. אני מקווה שהמטפלת בסדר. אם זה היה הלילה, אז היא הייתה ישנה שם, ממש רואים בה בתמונות בתיעוד את מיטתה. זה ממש פגע מעל המיטה שלה, היא לא הייתה יוצאת מזה. והבת לימור, הבת של הקשישה בת ה-85, אומרת, כל החדר של המטפלת ניזוק, הטיל נפל ממש על הגג, ובנס הוא לא ירד למטה לתוך הבית. המטפלת נפצעה מההדף, עפה וזחלה החוצה מהחדר, זה פשוט נס, אלוקים שמר עלינו. אין בשכונה הזאת ממדים, כשיש הזקה נעמדים בין הקירות ליד השירותים. זה מה שקרה אתמול, וכשעקבתי אחרי השידורים והפרשנויות, אחרי הנפילה הזאת של הנפילות של הרקטות, הירי מעזה, אז אתה שומע פרשנים, אלופים מהצבא, במילואים שאומרים, המסקנה מזה שצריך ללכת להסכם מדיני. זה מדהים, כל ילד ששומע על הירי הזה מעזה אתמול, מה המסקנות? לא צריך להיות מבין גדול בביטחון או מבין גדול. הם ממשיכים ויורים עלינו. צריך יותר לקטוש, יש לנו עוד עבודה לעשות שם. אבל יושב באולפן אלוף, שמתי את השם שלו אפילו, מיד אני אזכר, אבל הוא אומר לא, המסקנה היא שאייל בן ראובן, כן? אסור לנו להתבלבל, הוא אומר, המסקנה היא לא בואו ונמשיך, יש לנו חטופים בעזה ויש לנו את הצפון, ואם הממשלה הזאת לא תפנה לאיזשהו תהליך שהוא לא צבאי, אלא יעסקו פה ביום שאחרי, בשליטה האזרחית, אז נמשיך לחוות את החוויות האלה לאורך זמן, בלי חטופים ובלי הצפון. זה מה שהוא אמר. טוב, אפרופו חטופים והשיח המבולבל והמבלבל, הנה מאמר חשוב, ממש חשוב, נגד הזרם, שכותב צביקה מור המופלא, אבא של איתן מור שחטוף בעזה מאז שמחת תורה, והוא אומר כך, הוא חבר מראשי פורום תקווה, כיוון שבחודשים האחרונים אנחנו מוצפים בדרישה לאחדות, כדאי להקדיש לה כמה שורות. אחדות מתחילה בלבבות, ממשיכה בשיח מכבד, ומסתיימת בהחלטה על פי מנגנון מוסכם. עם ישראל מאוחד מתמיד בימים אלה. עם קרוע ושסוי לא מסוגל לצאת למלחמה ביחד, בטח לא למלחמה ארוכה. אל תאמינו לאמירה שיש שסע בעם. אילו היה שסע אמיתי בעם, אילו הייתה כאן באמת מלחמת אחים, היינו רואים מאות אלפי אנשי ימין שועטים בזעם לכיוון איילון, ומכים חלילה את אחיהם לאחר שביזו אותם, כינו את נשותיהם שפחות, איימו בסרבנות ובפירוק הצבא, טינפו על צהל בחול, איימו בעברת כספם למדינות זרות, ולא קיבלו את תוצאות הבחירות הדמוקרטיות. אבל אין שום קרע בעם. אל תאמינו לזה ותפסיקו לחזור על זה. ככל שתמשיכו ללהג שיש קרע בעם, כך הוא ייווצר ויגדל. יש גורמים, כותב צביק אמור, שחשוב להם ליצור בעיה ולהסליל אותנו דווקא לפתרון שלהם. באמצעות דיבור על שסע וקרע, הם מרוויחים תועלת נוספת, הגברת המתח בלבבות וברחובות, כדי שיהיה את מי להאשים בזה, וכולנו יודעים את מי. ועכשיו השאלה היא, איזה ציבור ייבהל לשם הקריאות שסע וקרע, וירוץ הכי מהר לכיכרות לשם הקריאה עצרת אחדות? למי עוד חשוב לדבר על אחדות כיום? מה האינטרס? למה אומרים לנו אחדות אחדות? למי שרוצה להעביר עסקת חטופים בכל מחיר, כולל פגיעה בביטחון המדינה, חשוב לו להקים מחלקה שתעסוק באחדות כדי למשוך את הציבור שהכי יתנגד לעסקה. ומי הציבור הזה? ציבור שצריך למשוך אותו לעניין עם תפילות, שירים נוגעים, שמע ישראל המוני, כדי שיעמוד מול משפחות של חטופים, יראה אותם בוכות ודואבות ויתקשה להתנגד לעסקה מופקרת. כשאומרים לכם, צריך אחדות למען החטופים, אנא תשאלו את הדובר, האם יש מישהו בישראל שלא רוצה להשיב את החטופים? המאמר החשוב הזה של צביקה מור, כן? אבא של איתן מור החטוף ממשיך. אני רוצה לקרוא אותו לאט באמת ולנתח אותו, כי הדברים הם עושים סדר בקמפיין האחדות שאנחנו שומעים לאחרונה. אז נצא להפסקת פרסומות ראשונה עכשיו 7:19 דקות, ואחריה נמשיך בעניין החשוב הזה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:23 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. כותבת בתכן וייל, שלום, רציתי לשתף בחדשות פשוטות ומשמחות שאולי לא שמנו לב אליהם. בלג בעומר, אתמול, בעצם כבר שלשום, לא, במוצאי שבת לא, אז אתמול, נפתחה רשמית עונת החתונות. כמדריכת קלות בתקופה הזאת, אני לא יכולה שלא להתרגש מכל קלה שמגיעה אליי להדרכה לקראת החתונה. כל קלה כזאת שמגיעה עם עיניים נוצצות ופרפרים בלב, היא חלק מתמונת ניצחון. כל זוג שמתחתן ומקים בית בעצם אומר, יש אהבה בעולם, יש נחמה ויש תקווה. אנחנו מאמינים בחיים, בזוגיות, בילדים, בנאמנות, בעתיד. בשבירת הכוס בחופה אנחנו זוכרים את כל מה ששבור בעולמנו, את ההרוגים והפצועים והחטופים והמפונים, הלב שלנו עם כולם. אבל חזל אומרים שכל מי שמשמח חתן וחלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. אולי בימים אלה כל זוג שמתחתן כאילו גם בנה חורבה מחורבות בארי, נחל עוז ושאר היישובים החרבים שעוד יקומו. אני מניחה שרובנו נוזמן לחתונות בתקופה הקרובה, לדעתי חשוב ללכת אליהם בתחושה המיוחדת הזאת, שלצד הכאב העצום על אובדן החיים, ובאמת כאב נורא אתמול. פתחנו בזה, שמענו על עוד שני לוחמים שנפלו בקרב. אנחנו לצד הכאב העצום, אנחנו גם יוצרים חיים חדשים, אז מזל טוב. הנה שיר חתונה, אחד היפים שבהם, ואחד הנוגים, המתפללים שבהם. בדרך כלל שיר חתונה הוא קצבי כזה ולריקודים, אבל ירחמי אל ביגון לפני הרבה הרבה שנים, הלחין את המנגינה היפה, מנגינה המתפללת הזאת, עם התפילה, עם התחינה, מהירה השם אלוקינו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. אנחנו מתפללים, מבקשים את זה, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. מיל ביגון ופרחי מיימי בשיר המופלא הזה, מהרה מהרה, ושוב מהרה. עכשיו, 7:30, אני חוזר למאמר של צביקה מור, אבא של, של מאבטח החטוף איתן מור, איתן אברהם בן אפרת, שכותב בישראל היום על האחדות, על הקריאה לאחדות בכל מחיר, ו... בהמשך הוא אומר, למי יש אינטרס לדבר במיוחד על אחדות כיום? למי שרוצה להעביר עסקת חטופים בכל מחיר, כולל פגיעה בביטחון המדינה. חשוב לו להקים מחלקה שתעסוק באחדות כדי למשוך את הציבור שהכי אמור להתנגד לעסקה. ומי הציבור הזה? ציבור שאפשר למשוך אותו עם תפילות, עם שירים נוגים, עם שמע ישראל המוני, כדי שיעמוד מול משפחות חטופים, יראה אותם בוכות ודואבות ויתקשה להתנגד לעסקה מופקרת. כן, הכותב הוא אבא של חטוף, אני מדגיש. כשאומרים לכם צריך אחדות למען החטופים, אנא תשאלו את הדובר האם יש מישהו בישראל שלא רוצה להשיב את החטופים. אם עם ישראל ואחדותו היו מספיק חשובים, הם היו מצרפים למסר שאומר שחררו את החטופים מתוך כבוד לאומי ובאחריות לחייהם של כלל אזרחי המדינה. גם את המסר הזה הם היו מצרפים, וזה המסר שלנו, הוא אומר בפורום תקווה. לא סתם אחדות, אלא אחדות מתוך אחריות. שחררו את החטופים מתוך כבוד לאומי ובאחריות לחייהם של כלל אזרחי המדינה. האם נהיה אידיוטים שימושיים ונלך שבי אחרי משרדי יחסי ציבור? התשובה בינתיים היא כן, כן. בכנס של החמד, של החינוך הממלכתי דתי, שבו השתתפתי כאיש חינוך, דובר, הוא מספר שאחד הנועמים, דובר חשוב, הזכיר לקהל שעל החמד לחנך להקשבה, לסובלנות ולהכלה. ישבתי בקהל ונעלבתי עבור כל ציבור החמד ועבור מיליוני מצביעי ימין, שלמרות כל רשימת המעשים השחורים שנעשו נגדם והוזכרה לאל, התנהגו למופת. הוזכרה לאל, זה הקטע שקראתי לפני הפרסומות, אומר, אם הייתה באמת פה מלחמת אחים, אם היה באמת קרע בעם, אז היינו רואים מאות אלפי אנשי ימין שועטים בזעם לכיוון הילון, ומכים חלילה את אחיהם, אחרי שביזו אותם, כשכינו את נשותיהם שפחות, איימו בסרבנות ובפירוק הצבא, טינפו על צהל בחול, איימו בעברת כספם למדינות זרות, ולא קיבלו את תוצאות הבחירות הדמוקרטיות. אז אם באמת... הייתה, אם היינו, אם הימין לא היה מספיק קשוב, סובלני ומכיל, אז לא היינו מתנהגים למופת, למרות כל המעשים השחורים שנעשו נגדנו. למעט מקרים, אבל למעט מקרים בודדים הנספרים על יד אחת, במשך 9 החודשים שלפני המלחמה, ראינו עד כמה האחדות תבועה דווקא בימין. לעובדה הזאת יש ביטויים תקדימיים רבים, למשל, גיבוי מלא לממשלת שמאל בעת מלחמה, לממשלות שמאל בעת מלחמות ישראל, קבלת הדין הקשה בתקופת הגירוש מגוש קטיף, במקום שבו הלאומיות ועם ישראל הם במקום הראשון, לא תראו פירוד ושנאה, בטח לא כתופעה מקיפה. אז בפעם הבאה, מבקש צביקה מור, אבא של איתן מור החטוף, בפעם הבאה שמזמינים אתכם לייצר את אחדות, אנא בדקו קודם מי הגוף המזמין, מה ידוע לכם עליו, מה המסרים שלו, ולמה חשוב לו לייצר ערב כזה, ולמה הוא הזמין דווקא אתכם, למה הוא פונה דווקא לציבור הזה. בפעם הבאה שמשפריצים לכיוונכם את המילה אחדות, אבל לא מכבדים אתכם ואת דעתכם, דעו שזאת לא אחדות. דווקא בימים אלה נעמוד על הכבוד ההדדי. לתת משקל וחשיבות ועניין. אחדות באה לפני כבוד רק במילון. צריך לתת כבוד הדדי. בינתיים, הרימו את עיניכם, הסתכלו סביב וגלו שעם ישראל מאוחד מתמיד. בנינו איתן חטוף בעזה, ואנו משפחות החטופים האחרות נמצאות בקושי עצום, דאגה בלתי פוסקת וחשש מדפיקה בדלת. אבל אנחנו לא לבד בשום אופן, כולנו עטופים בעזרה, אדיבות ואכפתיות מכל פינה. נכון שיש פה ושם כמה מאות שלא מכבדים ולא רואים עצמם אחראים על הביחד שלנו, אבל הרוב המוחלט אוהב, מכבד ואחראי, והרוב קובע. כך צביקה מור, אבא של איתן אברהם, בן אפרת החטוף שיחזור בעזרת השם במהרה. אתם יודעים מה, אם את המאמר שלו שהתפרסם בישראל היום, ואם תרצו אני אשלח לכם, אתם מוזמנים לפנות אליי לידידיה מאיר בג'ימל.com, אם את המאמר הזה יקרא אפילו לא הציבור הרחב, לא המון העם, אלא רק אנשים או מוזיקאים או רבנים או רבניות או מרצים או מרצות שלצערי משתמשים בהם בתקופה האחרונה בשם אותה אחדות עם אינטרסים פוליטיים, מה שצביקה מור כותב, רק אם הם יקראו ויפנימו את זה, אז זה יכול להיות דבר גדול. כי לפעמים אתה רואה ערבים כאלה של אחדות ושל מוזיקה ותפילה, אבל האינטרס המאוד מסוים שלהם הוא די שקוף, אבל כנראה שלא לכולם, לא כולם מבינים את זה, והרבה נופלים למילים היפות והמאחדות והכואבות האלה, ומפספסים את האירוע, ואז אנשים רואים, אומרים, טוב, אם הוא שם ואם היא שם, אז באמת צריך ללכת ולהצטרף, ובעצם משתמשים בהם, כמו שאומר צביקה מור, אבא של איתן החטוף. טוב, 7:36 עכשיו הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40, אתם יודעים, בדרך כלל התוכן של התוכנית, של כל תוכנית, אלא אם כן הוא תוכן שיווקי, מנותק מהפסקת הפרסומות. יש פרסומות, מוכרים לכם דברים, ואז חוזרים לתוכנית. אבל פה זה ממש, אנחנו מתחברים לפרסומת הקדושה האחרונה. שמענו את הרב קובלסקי מדבר על החוברת, על ותן חלקנו, ותן בליבנו, שזה גלגול של ותן חלקנו. בחוברת הזאת לומדים את הזוהר הקדוש. ואתמול ראיתי שם הסבר פשוט נפלא שעשה לי באמת סדר. אני מתבייש להגיד את הרבה מהדברים לא ידעתי, או לא היה לי מסודר כל כך כמו שזה כתוב שם על ל"ג בעומר, על מה השמחה הגדולה. אז בואו נחזור יום אחד אחורה ל"ג בעומר ונדבר לא רק על האלימות הבאמת מזעזעת של השוטרים מול פורעי החוק. הם פשוט מדהים, ראינו פה כל כך הרבה פורעי חוק בחודשים האחרונים מכל מיני סוגים, ואלימות כזאת של שוטרים לא ראינו, גם לא משהו שמתקרב לזה. זה מזעזע וראוי לכל גינוי, היחס של השוטרים לפורעי החוק במירון. אבל בואו נחזור רגע למהות היום הזה, מתוך החוברת ותן בליבנו של הרב קובלסקי. כדי להבין את שורש השמחה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, צריך להקדים את דברי חז"ל. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. תעני הרבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. נכון? זה היה כיתוב שחקוק על השער של ציון רבי שמעון בר יוחאי. החכמים שאמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל, היו גדולי התנאים בדורם. הם ראו את כל מה שאנחנו רואים היום, את הדורות האחרונים, את הסתר הפנים הגדול שיהיה בעקבת הדמשיכה, את הניסיונות הקשים והמצב הירוד שנוהג בזמננו. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה התגלות אלוקית עצומה. נשמת כל אחד מישראל הייתה מוצפת באור של אהבה ודבקות. בית המקדש היה צניף בית תפארתנו, שם היה קודש הקודשים, מקום השראת עצם עצמותו התברך בין בדי אהרון, ורוח הקודש הייתה שופעת על כל אחד שהגיע לעלות ולהיראות. אבל כאשר חרבה עירנו ונוטל כבוד מבית חיינו, אין לנו את כל זאת. לדאבוננו הספקנו לשכוח לגמרי מהי פנימיות, מהו אור, מהי נבואה, מהי דבקות, מהי נשמה, ונשארנו רק עם החיצוניות בלבד. המשיח מגיע, יגיע להחזיר לנו את ההתגלות האלוקית באופן נעלה שלא היה עדיין כמותו. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אבל אחרי החורבן הגדול התיישבו להם חכמי ישראל ואמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. הם לא דיברו על שמירת התורה ולא על לימוד התורה, כי גם בימינו אפשר ללמוד את התורה, אלא דיברו על התורה עצמה, על עצם החיים עם הקדוש ברוך הוא, על גילויי נבואה ודבקות שהיו בזמן בית המקדש. כי התורה היא האמצעי שמחבר אותנו אל הדבקות האלוקית באמצעות הנשמה שבתוכנו. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא הסתלק למעלה ועזב אותנו בחורבן הבית, בארץ חשוכה ואפלה, השתכחה התורה הפנימית מאיתנו, ונשארנו רק עם החלק החיצוני של הלימוד והקיום המעשי. בימים עברו היה יהודי מניח תפילין ומרגיש אור נפלא, טענו, קרבת אלוקים. אבל כיום נשארה לנו רק העשייה החיצונית של הנחת תפילין ותו לא. החיצוניות פורחת עד מאוד, אבל האור הפנימי הולך וחסר, כי מתרחקים אנחנו אלפי שנים מבית מקדשנו ותפארתנו. ולכן הגיעו החכמים אחרי החורבן למסקנה שהתורה עתידה להישכח, כי כיצד יכולים להתחזק במצב כזה, בשעה שהרחוב מלא עם תאוות ופיתויים? גם רבי שמעון בר יוחאי ראה את כל מה שראו החכמים, ובכל זאת קם רבי שמעון ואמר, והוא היה הצעיר מכולם, הוא הכריז כי לא תשכח מפי זרו. רבי שמעון בר יוחאי לקח על עצמו להציל את עם ישראל מהשכחה הזאת, וזאת על ידי גילוי ספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי עלה בידו להמשיך קצת מהאור שעתיד להאיר לעתיד לבוא, ולגלות אותו כבר עכשיו בתקופה שלנו בעקבת הדמשיכה. זהו אור הזוהר שהאיר רבי שמעון בר יוחאי בעולם. בימות המשיח, כותב הרב קובלסקי בחוברת ותן בליבנו, בימות המשיח יתמלא כל העולם עם האור הגנוז, שהוא אורו של משיח. העולם כולו יהיה מלא עם אור של דבקות ופנימיות. כל אחד יראה וירגיש כיצד הבריאה כולה מתחדשת, כל רגע יש מאין. רוח הנבואה תתפשט בכל דרי העולם. כמו שנאמר, אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם. אבל רבי שמעון בר יוחאי לקח מעט מן האור הקדוש והנשגב הזה שעתיד למלא את כל חלל העולם, וגילה אותו בדורנו, דור עקבת הדמשיכה, בתוך החשיכה של הדורות והניסיונות הקשים, כדי שנוכל להחזיק כאן גם בתוך הגלות הנוראה הזאת. רק על ידי אורו של רבי שמעון בר יוחאי אפשר לצאת מהגלות ולהיכנס אל הגאולה. וכל זה נעשה על ידי הסודות הגדולים שגילה לתלמידיו ונכתבו בספר הזוהר שמיועד עבורנו, נכתב במיוחד עבור הדור שלנו, הדור של עקבת דמשיכה. אנחנו אכן לא מרגישים בפועל, נכון, איך כל ברכה וכל תפילה מטלטלות עולמות, מנענעות רקיעים, הכל חשוך ומחוסה, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש סודות, שיש משהו מעבר לתפיסה שלנו, שיש עולמות שלמים ומערכת ענפה של ייחודים, שמות ומלאכים, שאנחנו מפעילים אותם על ידי כל מצווה שלנו, על ידי כל תפילה שלנו. רבי שמעון בר יוחאי מגלה בספר הזוהר סודות עליונים, חושף את השמחה שנגרמת למעלה על ידי המצוות שלנו, ואת תיקוני העולמות שנגרמים על ידי כל דיבור וכל מעשה. ולצידם הוא גם הודיע לנו כמה פגמים נעשים חלילה על ידי כל עבירה, כמה פירוד נגרם בעולמות העליונים, וכמה צער יש לשכינה הקדושה כאשר עוברים על מצוות המלך העליון. האור הזה של רבי שמעון בר יוחאי, לכן ביום הדהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, לכן זה מה שציינו אתמול, אנחנו מגיעים אל רבי שמעון בר יוחאי, מגיעים אל תורתו, כן, השנה לא יכולנו לצערנו להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אבל אנחנו מנסים לשאוב תוספת קדושה ותוספת אור, כדי שנוכל להמשיך בעבודה שלימד אותנו רבי שמעון בר יוחאי, בתפילה, בתורה, בכל ענייני עבודת השם, בתורה ובפנימיות, כפי שרבי שמעון בר יוחאי אמר, חלק על כל חכמי דורו אחרי חורבן בית המקדש. הם אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, והוא אמר, לא, כי לא תשכח מפי זרו.
כי לא תשכח, לא תשכח מפי זרעו, כי לא תשכח, כי לא תשכח מפי זרעו. והיה כי תמצאנה אתכם צרות רבות, וענתה השירה הזאת לאין, כי לא תשכח מפי זרעו. מי יגן עלינו, תורתו מגן לנו בר יוחאי. מי יאיר את עיניי, היא מאירת עינינו בר יוחאי. והיה כי אסתיר את פניי ביום ההוא, וענתה השירה הזאת לעת, כי לא תשכח מפי זרעו. נעשה אדם נאמר בעבורך, נאמר בעבורך. נעשה אדם נאמר בעבורך.
לך נאמר בעבורך כי לא תשכח מביזר והיה כי תמצאנה אתכם צרות רבות וענתה השירה הזאת לעד כי לא תשכח מפי זרעו עשה אדם נאמר שכח מפי זרעו כי לא תשכח מפי זרעו
אהרון רזל כי לא תשכח מפי זרעו אלירן אוחיון כותב, ראיתי בכמה הילולות שיש עניין כזה לזרוק נרות אל המדורה ולבקש להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, והוא מספר שבמדורת ל"ג בעומר עם ילדי הקהילה סיפרתי על המנהג הזה ועשיתי פעילות ברוח דומה, כל ילד קיבל נר והתבקש לבקש בקשה, קרוב ל-20 ילדים, נראה לי שמגיל 3 ועד גיל 9, והתפילות שלהם הותירו אותי בפה פעור. כי מה הם ביקשו, מה הם התפללו במדורה, שכל החטופים יחזרו למשפחות שלהם, שלא יקרה שום דבר רע לחיילים שלנו, שעם ישראל ינצח במלחמה, שתיגמר המלחמה, שיהיה שלום. הילדים הללו לא ביקשו, לא צעצועים, לא ממתקים ולא חברים ולא הצלחה ולא פרגונים. כל המשאלות שלהם עסקו בכלל ישראל, במצב הלאומי, לעתים גם במצב העולמי. ילדים שיצאו לגמרי מעצמם, ולרגע חשבתי, אם היא כותב אל אירן אוחיון, שאני שומע את סבתא שלי מתפללת, היא הרי אף פעם לא דרשה משהו לעצמה. שמעתי ונדהמתי כי זה היה רגע קטן שמלמד על גודל הזמן שבו אנחנו חיים, על גודל הנשמות של הילדים בדור שלנו ועל העולם שאליו הם גדלים בתקופה הזאת. אז הנה התפילה שלי שהתגשמו כל הבקשות שלהם, בעזרת השם במהרה בימינו, כל הבקשות הכלליות של הילדים בתקופה הזאת. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, שהתקבלו כל הבקשות הכלליות וגם הפרטיות, אפשר לומר, גם אלה לא חסרות בימים אלה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.